דאבל אימפקט, הפודקאסט שיגלה לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על יזמות והשקעות אימפקט בארץ ובעולם.
ברוכים הבאים לדאבל אימפקט, הפודקאסט שיגלה לכם את כל מה שאתם ואתן צריכים לדעת על יזמות והשקעות אימפקט בארץ ובעולם. אני אלינה שקולניקו שוורצמן ואני מנהלת את תחום האימפקט בקרן אדמונד דה רוטשילד. בדאבל אימפקט תראיין אנשי מקצוע בתחום, משקיעות ויזמים, ואצלול איתם לעולמות יזמות האימפקט. היום איתנו אלה אלקלעי, מנהלת אחריות האגידית ב-IBI ויורו שדולת הנשים, ונוגה לב ציון אדם, מנהלת שותפה ב-Value בריבוע ומנכלית גרינאי. היי!
אלן.
אלן.
אלה, אנחנו נתחיל ממך. מה זה אומר להיות מנהלת אחריות האגידית ב-IBI? IBI הוא משקיע מוסדי, לא?
IBI הוא בית השקעות. הוא לא רק משקיע מוסדי. יש לנו חברת ניהול תיקים שבמסגרתה יש השקעות של מוסדיים, אבל גם יש לנו חברת קרנות נאמנות, גם יש לנו חבר בורסה, קרנות השקעה שונות, פעילות מאוד מגוונת סביב שוק ההון.
ובתוך העולם הזה מה זה אומר להיות חברתי?
העולם הזה הוא הכי חברתי ביקום. מה זאת אומרת? עצם המהות של בורסה זה לקחת, במקום שיהיו מעט בעלי מניות, שכל ההון יישב אצלהם, ולתת לציבור הרחב להיות שותף ולהיות בעל הון. זה המקום הכי חברתי במדינת ישראל, הבורסה. אבל בתוך בית השקעות זה באמת טייטל חדש, שנולד סביב זה שאנחנו סוף סוף, אחרי 50 שנה, אנחנו חוגגים השנה 50, את שנת ה-50 לבית ההשקעות, ואחרי 50 שנה אנחנו כותבים דוח אחריות תאגידית. ומכך נולד הצורך שיהיה מישהו שגם ינהל את התחום, ואני עליתי בגורל.
עלית בגורל לא במקרה, את בתחום הזה כבר הרבה מאוד שנים.
בדיוק דיברתי עם נוגה שבערך 15 שנים שאנחנו סביב עולם התוכן הזה, מי שהקימו את מעלה, הייתי אנליסטית והצטרפתי לוועדה הציבורית של מעלה, ומאז השיח על הנושא הולך ומשתכלל, ואני מבינה לאט לאט יותר במשך 15 שנה.
ותספרי לנו רגע לפני שאנחנו עוברים לנוגה, מה התובנה העיקרית, אמרת אני מבינה יותר, מה התובנה העיקרית שהובילה את IBI באמת ללכת על מהלך כל כך מחייב, נקרא לזה?
אנחנו הרבה מאוד שנים עושים את דוח של מעלה, אז זה לא שינוי מאוד דרמטי, אבל מזה 4 שנים אני חושבת שיש לנו תיק השקעות משותף עם גרינאי, גרינאי נותנים לנו את הדירוג ואת האנליזה, ואנחנו מנהלי השקעות. אז התובנה שלנו של החשיבות של הדירוג ושל השקיפות ושל היכולת באמת להיות אקאונטבל, כמו שאמרת, להיות אחראי על הדוח אחריות, חלחלו.
מצוין, אז נוגה זה אומר שגם לך היה יד ורגל בהחלטה של IBI.
IBI, אני חושבת שהיו הראשונים שבארץ שהרימו את הכפפה, ואלה כמובילה את IBI בתחום הזה, אמרנו יאללה, מנסים, וזה באמת קרה לפני 4 שנים, שהקמנו את התיק מנוהל אחרי, שבהתחלה אמרנו סיכוי, סיכוי, נראה מעניין, בואו ננסה. והפלא ופלא הזה עובד יפה, עובד יפה, ויש הרבה מאוד לקוחות שמעוניינים שככה ינהלו להם את התיק, ומה שאמרנו כבר 15 שנה, שאנשים פשוט רק תשאל והם ירצו, אבל צריך לשאול אותם.
אז אמרת מנהלים ככה את התיק, אז תסבירי לי רגע מה עושים גרינאי, בשביל שנבין מה זה ככה.
אז גרינאי היא חברת מחקר וייעוץ. גרינאי, המומחיות שלה זה לדעת לשאול את השאלות הנכונות את החברות, ולהעריך אותן בתחומים של סביבה, חברה וממשל תאגידי. בעצם לגרינאי יש היום מערך מידע, שאנחנו מנתחים את כל תל אביב 125, והיום כבר יותר מתל אביב 125, את החברות שנמצאות במדד הזה, ואנחנו מנתחים ונותנים בעצם ציון ESG לחברה הזאת, ולא רק ציון ESG סופי, אלא גם ניתוחים פרטניים של איך הם מנהלים את זה, מה רמת החשיפה, האם יש להם מוצרים ושירותים ברי קיימה, האם הם מעורבים באירועים בעייתיים ובאירועים חריגים, האם הם נערכים לנושא של שינוי אקלים, הרבה מאוד פרמטרים שנותנים לנו תמונה הרבה יותר נכון. כוללת על החברה, ואז הניתוח הזה מגיע לתחם של מנהלי ההשקעות, כמו מה שקורה ב-IBI, והם מנתחים את ההסתכלות הפיננסית על אותן חברות, וביחד אנחנו בעצם מגלים שאנחנו מגיעים לחברות הרבה יותר איכותיות, הן פיננסית והן אחריות.
ההתאמה הזאת תהלה היא בעינייך טבעית נקרא לזה, או שזה הפתיע אתכם לחיוב, שהרבה פעמים חברות שהם, ה-ESG שלהם הוא טוב, גם הביצועים הפיננסיים שלהם טובים, כי נראה שיש איזשהו מיסקונספציה נקרא לזה בתחום הפיננסי, שחברה שעושה טוב בהכרח תעשה פחות טוב כלכלית.
כן, אני חושבת שההפך הוא נכון, ואני חושבת שזה גם מאוד הגיוני. אז אני אגיד על זה שני משפטים. כאילו, חברה שמנהלת, חברה שיש לה דוח אחריות תאגידית, המשמעות של זה בפועל זה שהיא מנהלת את הממשקים שלה מול הסביבה, היא מנהלת את הממשל התאגידי שלה, והיא מנהלת את הממשקים שלה מול עובדים, ספקים, אנשים, מול הסושל. אל מול חברות שלא מנהלות את זה. ולכן זה די ברור שאנחנו נרצה, ככל שחברה מנהלת את זה יותר טוב, כנראה שהיא מנהלת הכל יותר טוב, וכנראה שההצלחה הפיננסית שלה לאורך זמן, והקיימות שלה וההתפתחות שלה תהיה יותר טובה, כי היא פשוט מנהלת יותר טוב. אז אני חושבת שאינטואיטיבית זה די ברור לנו. למה קיים המיסקונספציה? אז אני חושבת שיש שני הסברים ללמה בעבר הרבה מאוד אנשים חשבו שזה לא עובד ביחד. הסבר אחד זה שהרבה פעמים אם אנחנו מנהלים את הממשקים האלה, אנחנו נתעדף את הטווח הארוך על הטווח הקצר. ושוק ההון אינטואיטיבית מסתכל ואומר, רגע, אם החברה לא מצליחה ברבעון הזה, אז מה ההסתברות שהיא תצליח ברבעון הבא? אבל אם החברה הזאת לקחה ועשתה עם כל ההון שלה בייבק או חלקה דיבידנד, ולא השקיעה את זה בעסקים שלה, אז הרבעון הזה יראה מדהים, בעלי המניות יעשו מלא כסף, והחברה תתפורר, היא לא תוכל להמשיך להתפתח, זאת אומרת זה באיזשהו קיצון. אז התובנה שאנחנו מסתכלים על משחק אינסופי, ולא על משחק סופי, כאילו זה לא מרבעון לרבעון, אלא אנחנו מסתכלים על איזשהו אופק, ואנחנו רואים איך החברה מתנהלת לאורך זמן, תובנה אחת, שיש אנשים שמתבלבלים בתוכה. הדבר השני שאני חושבת שהיה מאוד קשה לעולם של בתי השקעות, של אנליסטים מנהלי השקעות להתייחס אליו, זה כשהיה נדמה להם שהדילמות הן ערכיות. אוקיי? נגיד, את שואלת אותי, תשווי את הדוח האתי של IBI לזה של בנק פועלים או של אלטשולר או של מישהו אחר בתעשייה הפיננסית. אין לי שום כלים להגיד איזה דוח אתי יותר טוב, נכון? כאילו, מה אני מבינה באתיקה? לא למדתי פילוסופיה, לא למדתי משפטים, אין לי שום יכולת מקצועית לבחון את הדברים האלה. אבל אם אני מסתכלת על הממשל התאגידי שלהם, ועל התהליך שבו נכתב הדוח האתי, האם הוא אושר על ידי הדירקטוריון, האם הוא פומבי, האם כל עובד חדשה חותמת שהיא קראה את הדוח האתי והיא מבינה אותו, האם פעם בשנה כל מחלקה נדרשת לבחון תתתתתתם, כך הם צוברים נקודות, וכך אני יודעת, אולי לא כמו עסק אשר, אבל אני יודעת באיזה חברה זה מנוהל יותר טוב, אוקיי? ובעצם בצורה הזאת, אנחנו לוקחים את העולמות תוכן האלה, שהם נדמים לנו ערכיים ולא רלוונטי, ומקמתים אותם לסט של פרמטרים, שבעצם נותן לנו להבין האם הם מנוהלים או לא מנוהלים, והם מנוהלים יותר טוב או פחות טוב מחברות אחרות.
נוגה, אז בעצם אתם אלה שלוקחים הרבה פעמים את סט הפרמטרים, כלומר גם בגרינאי וגם ב-Value Squared, ומנסים לקמת, כמו שאלה אומרת, את השאלה התיאורטית, הפילוסופית, המשפטית, לעולם פרקטי. איך זה נראה? איך החוויה הזאת נראית בפועל? כלומר, אם עכשיו מקשיב לנו באמת אנליסט, תסבירי איך החיה הזאת נושמת.
בנינו קודם כל מתודולוגיה, כי האתגר הוא באמת לדעת לשאול את השאלות הנכונות. והרבה מדברים על greenwash. greenwash בעצם איזושהי, איך נקרא לזה, העמדת פנים? העמדת פנים ירוקה. אז כדי למנוע את אותה העמדת פנים, אנחנו בעצם צריכים לשאול את השאלות החופרות מספיק, כדי שתשובות גנריות לא יספיקו. כי מה זה העמדת פנים? כשאין לך באמת תשובה אמיתית, לא באמת עשית את העבודה, ואת יודעת להגיד את מה שצריכים להגיד, ואת חושבת שזה ימכור. מה שאנחנו יודעים לעשות זה בעצם לשאול אותם את השאלות המספיק חופרות כדי לראות האם זה העמדת פנים, או האם יש להם מדיניות, לא רק האם יש מדיניות שמוצהרת, האם יש להם יעדים במדיניות, האם יש מי שבא לתפקיד שהוא אחראי על המדיניות, האם יש להם מערכת ניהול, האם המערכת הניהול הזו היא רק על המשרדים או גם על כל המפעלים ועל כל החברה. וזה פה דוגמה רק על הנושא הסביבתי, וזה ככה על כל אחד מהפרמטרים אנחנו בעצם מנתחים גם את המדיניות, גם את הניהול וגם את הדיווח. ואני חושבת שהאתגר הגדול הוא בעצם אנחנו מנתחים את החברות כדי לבחון אילו חברות עומדות בארבעה סיכונים, בעצם מנהלות ארבעה סיכונים. אחד זה סיכון המוניטין. חברות שמסתבכות יותר, יש לנו בעיה של מוניטין, ומוניטין זה חלק מהערך של כסף. כלומר, היום אנחנו יודעים שחלק גדול מהערך של החברות בבורסה, הם על נושאים בלתי ממשיים, כלומר זה לא על המחסנים שלהם, אלא על המוניטין. אז דבר ראשון זה סיכון מוניטין. הדבר השני זה סיכון רגולטיבי. בעצם האם החברות האלה עמדות בפני כנסות, יעמדו בפני כנסות, תביעות ייצוגיות ועוד דברים כאלה, שיעלו להם כסף. או חקיקה שתגיע פתאום והם יצטרכו להשקיע הרבה מאוד כסף כדי לעמוד. הדבר השלישי שמאוד מעניין שקורה יותר ויותר עכשיו, זה העניין של סיכון כוח אדם. היום לגייס חבר'ה מוכשרים, לא מספיק לתת להם כסף, צריך לתת להם איזה ייעוד, ולהבטיח גם שהחברה מתנהלת בצורה אחראית, כי אחרת הם פשוט לא יבואו. אז אמרנו, יש לנו סיכון מוניטין, סיכון רגולטיבי, סיכון כוח אדם וסיכון תפעולי. היום אנחנו רוצים לראות אילו חברות, יש להם, הם לא מבזבזות אנרגיה ומים, כי מחר זה יעלם יותר והם לא יוכלו לעמוד בזה. או האם יש להם שרשרת הספקם שנמצאת בסיכון אל מול שינוי אקלים, אפרופו קקאו. אנחנו יודעים היום שהקקאו ירד, זה דברים שבעצם ישפיעו על ערך החברה, וכשאנחנו מעריכים את ארבעת הסיכונים האלה, בעצם יש לנו תמונה יותר כוללת על החברה.
ואתם עושים את זה גם בגרינאי וגם בוואליו סקוורד, אז תסבירי לנו קצת על ההבדל ביניהם.
אז בגרינאי אנחנו עושים את זה, בוואליו סקוורד אנחנו מנהלים ככה. אז זה ההבדל. גרינאי היא חברת ייעוץ ומחקר, ואנחנו בעצם חוקרים ומעריכים ומשרתים את שוק ההון עם המידע הזה, עם המידע על החברות הישראליות, וגם אנחנו מייצגים חברה שנקראת VE, ויז'ו אייריס, שהיום לאחרונה, כבר בעצם לפני שנתיים, נקנתה על ידי מודיס, חברת דירוג האשראי, ומספקים בעצם גם מידע לחברות הישראליות במערך מידע של גרינאי, ועם VE, שהיום זה מודיס, על החברות הגלובליות. מה שאנחנו עושים בוואליו סקוורד, בוואליו בריבוע, זה ניהול השקעות. אנחנו מנהלים השקעות, אם זה בקרנות גידור, אם זה בקרנות נאמנות בשיתוף, גופים שונים, בעצם אנחנו נותנים את הפתרון, שאנחנו לוקחים את המידע ומאבדים אותו ומנתחים.
אז דיברנו על שתי גישות, גישה שבעצם בתוך ה-IBI אומרת, אוקיי, אנחנו עושים את זה in-house עם ייעוץ, וגישה שאומרת, אוקיי, אנחנו לוקחים מישהו חיצוני, את value squared במקרה הזה, שינהל לנו. בוא נדבר רגע על המקרו-טרנד. למה בכלל משקיעים מוסדיים או בתי השקעה נכנסו לעולמות האלה עכשיו? כלומר, אנחנו רואים איזושהי צמיחה בנגיד שנתיים האחרונות, אבל קורונה ממש הזניקה בצורה פנומנלית, קשה להגיד על קורונה משהו חיובי, אבל הזניקה בצורה פנומנלית את השוק הזה של חשיבה אחראית על עולם ההשקעות. למה?
אני חושבת שהכלים האלה נהיו יותר זמינים. ואז את מסתכלת על בית השקעות שמנהל רק מתוך ראייה פיננסית, אל מול בית השקעות לידו שמנהל גם הפיננסים וגם את שאר ההיבטים, שהדוחות האלה מאפשרים לנו לראות, וברור שככל שיש לנו יותר אינפורמציה על החברה, אז ככה אנחנו יכולים להעריך יותר טוב את הסיכון סיכוי בהשקעה. חושבת שזה פשוט.
אני חושבת שגם נורמות משתנות. דבר ראשון, אם אנחנו מסתכלים על לפני 20 שנה להיום, יש דברים שאת פשוט לא יכולה לעשות. אז חברות שהעסיקו ילדים, נלך על הקיצוניות האלה היום, זה לא מתקבל, זה ממש בלתי אפשרי לעשות. זה דבר אחד. ודבר נוסף, אנחנו רואים שהסיכונים משתנים. שינוי אקלים, לפני 20 שנה, זה סיכון שהתחילו לדבר עליו, היום זה סיכון מהותי. ואנחנו רואים שאת כל אנחנו רואים את ביידן שמדוחף לשם, ואנחנו מבינים, ובעצם כל העולם נערך לזה, וגם הנושא של מה שאנחנו מדברים על יעדי האום, על מה שנקרא SDG, על יעדי האום, אנחנו בעצם רואים שכל העולם הולך לכיוון הזה, כי מצד אחד יש את הפוטנציאל צמיחה לאותן חברות שיתנו את הפתרונות, מצד שני הרגולציה הולכת ונהיית יותר ויותר קשוחה, אז בעצם זה דוחף את שוק ההון לשם, והיום אנחנו מדברים על המון כסף גם, וזה גם מזין את עצמו. אם אנחנו מדברים על 45 טריליון דולר שמנוהלים ככה, היום, ב-2030 אנחנו נגיע ל-125 טריליון דולר שינוהלו ככה, מי שלא יהיה שם פשוט לא יוכל להיות בתחרות, כי אלה החברות שיהיו הכי אטרקטיביות, ואם אין לך, כמו שאלה אמרה, אם אין את הכלים, אם אין את הסט כלים האלה, אז אתה משקיע פחות אחראי.
אז בואו נסתכל ביחד על 2030. איך השוק הזה הולך להיראות? אומר, אוקיי, יהיה יותר כסף. עובדה.
זה יהיה הסטנדרט.
כן?
כן.
מאוד אופטימי, הלוואי, כן?
זה יהיה הסטנדרט פשוט, כי כשיש לך עוד אינפורמציה בשוק ההון, את לא יכולה להרשות לעצמך לא להשתמש בה.
ואת חושבת שהאינפורמציה תהיה מספיק מדויקת בשביל שזאת לא תהיה שאלה אתית יותר, כמו שזה היום?
אני חושבת שזה הולך לשם, ואני חושבת שיש יותר ויותר נגישות למידע. זאת אומרת, נכנסת לניתוח של יאו פייננס, ואת יכולה למצוא התייחסות שהיא פתוחה לציבור, כאילו את לא צריכה לשלם. ברור שיש פה גם ידע נרכש וניסיון, כן? זאת אומרת, ככל שנמצאים יותר בתחום, אז כך יודעים להשתמש בכלים האלה בצורה יותר מדויקת, וכמובן שנדרשת סטנדרטיזציה, אנחנו כולנו מודעות למציאות הזאת, שחלק מהבעייתיות היום בלאמץ את התחום, זה הסטנדרטיזציה. אבל אני חושבת ששני הדברים העיקריים שקרו, זה אחד שמרבית החברות בעולם מדווחות, זאת אומרת, יש, המידע הזה זמין, בין אם הן מדווחות, גם אם לא מדווחות, אז המידע היום הרבה יותר זמין. ודבר שני זה שהנגישות למערכות שמדרגות, גם אם אין סטנדרטיזציה בין המערכות, עדיין יש נגישות למידע. ועוד דבר אחד שאני חושבת שקרה בשנה שעברה, ב-2020, שבאמת דחף בתי השקעות להסתכל על זה יותר בעניין ולקוחות להגיע, זה המציאות שהמניות שבהן הייתה תשואה דרמטית משמעותית, זה המניות של אנרגיה ירוקה, של אנרגיה מתחדשת. אי אפשר היה לפספס את הטרנד הזה, כאילו הוא היה מאוד מאוד בולט. זה ש-2021 הייתה קצת פחות חיובית למניות האלה, אני חושבת שזה לא מאוד מטריד את הציבור, כי אנחנו מסתכלות צפון, אבל אנחנו רואות שהטרנד הוא בכל זאת מאוד ברור. זאת אומרת, גם אם יש פה איזושהי הפוגה, הכסף זורם לשם בצורה דרמטית.
אני מסכימה, אני חושבת שזה, ככה ינהלו השקעות. בדיוק כמו שהיום אין מנהל השקעות שלא יגיד מכפיל ומילים כאלה של פיננסים. זה המושג. זה המושגים שהשתמשו בהם. אני חושבת שגם מה שיהיה מעניין זה לראות את האיכות של ההשקעות, ואז אנחנו בעצם, אז תהיה התחרות. אז כולם יהיו ESG, כולם ידברו ESG, אבל אז נראה מי יודע להשתמש ב-ESG, מי יודע להסתכל על זה כפוטנציאל צמיחה, וידע לנתח יותר טוב, וכאלה שידעו להגיד את המילה, אבל עוד לא ינתחו, כמו בכל בית השקעות. אז אני חושבת שזה מה שיקרה.
אז הסתכלנו על העולם, בוא נחזור רגע אלינו פנימה, מה השאלה החברתית, סביבתית, שהכי מדהיגה אתכן ביום-יום? משבוע לשבוע זה לא חייב להיות
ביום. פערים הסוציו-אקונומיים זה הדבר הכי מטריד במדינת ישראל, פער מעל כל דבר אחר. המציאות שיש אנשים שעובדים בהייטק, שיוצאים מצהל ונפגשים עם 40,000 שקל לחודש, אל מול אנשים שהסתברות שלהם לעבוד במשהו שיפרנס אותם בכבוד, היא מאוד מאוד נמוכה. הפערים האלה שנמצאים במרחק של 5 דקות הליכה, הם בעיה סופר קשה.
ו-ESG ואימפקט, לתחושתך בארץ, כפי שהם נראים היום, עובדים בכלל לבעיה הזאת, או שזה לגמרי עוד לא שם?
אני חושבת ש... הכלכלה בארץ עובדת על חול. השוק בישראל הוא נורא קטן. ולכן רוב החברות שיש להן אופק התפתחות משמעותי, עובדות על השווקים בחול, וחלקן עובדות בדיוק על הבעיה הזאת, אבל עם הפנים לעולם ולא עם הפנים לכאן. אני חושבת שיש יותר ויותר פעילות, שיהיה לתפר בין פעילות שהיא אימפקט לבין פעילות שהיא רואה את עצמה בתור תעשייה גדולה, והחברות מהסוג הזה עושות שינוי, אבל הכל...
כמשקיעים פרו-אקטיביים, אבל ב-ESG, את חושבת שהמשקיעים הגדולים יש להם, לא אגיד תפקיד, אבל נקרא איזו הזדמנות, הזדמנות לפחות לנהל כמשקיעים אקטיביים עם החברות שיח שאומר, לפחות בחברה שלכם, בואו נסתכל על הפער הסוציו-אקונומי בין ה... משרה הכי נמוכה והמשרה הכי בכירה, כי בארצות הברית אנחנו רואים טרנד כזה.
אני חושבת שזה מאוד מאוד מסובך ביקום של, שאני באה ממנו. תחשבי שאם המזכירה קמה והולכת, אז יש 50 קורות חיים על השולחן מחר בבוקר, ואם הטלנט, האיש או אישה שמייצרים רווחיות מאוד מאוד גבוהה הולכים, המתחרים חוטפים אותו ברגע. ואני חושבת שגם אני חיה מאוד מאוד בסדר עם התגמול שאנשים האלה מקבלים, כי בזכותם אנחנו מעסיקים די הרבה אנשים אחרים. אז יש פערים מאוד מאוד גדולים בהכנסה, אבל יש אנשים שאת הסוג הזה של עבודה פשוט יותר מוכשרים מאנשים אחרים. זאת המציאות.
אני חושבת שזה מתחבר לסיפור של מגוון וגיוון ו... נשים בדירקטוריון, שעדיין בישראל זה די מטורף, שאנחנו נמצאים בכזה מצב קטסטרופלי. כלומר, אנחנו מדברים על מדינה שיחסית, רוב הנשים עובדות, נשים מאוד אינטליגנטיות, אני יכולה להגיד לכם, ואנחנו רואים שבקטע, גם בעניין של מספרים בדירקטוריונים, זה מגוחך. רוב החברות, יש להם או אישה או שתי נשים בדירקטוריון, מה זה?
אבל זה שזה מוריד להם את דרוג ה-ESG, לא דוחף אותם להביא עוד?
תרם. בוא נגדיר את זה כך. זה לא מספיק כדי להזיז אותם, אבל אני חושבת ששיח של המוסדיים עם אותן חברות כן יכול לגרום לזה. ואני חושבת שכאן כן יש מקום למשקיעים המוסדיים, אבל גם הם עדיין לא כולם שם. כלומר, אנחנו אומרים, בואו ניתן למוסדיים את הכוח ואת היכולת, בואו קודם כל שהמוסדיים ייקחו את ה-ESG כמו שצריך, וינתחו, ויתמיעו את זה כמו שצריך בתהליכים, בתהליכי קבלת החלטות, באמת יהיה משהו משמעותי. ואז אנחנו, אחד הדברים החשובים, זה באמת הנושא של מעורבות. ואנחנו יכולים לראות את המעורבות הזו של מוסדיים בחברות, מצליח לשנות עולמות, בעולם לפחות.
בואו נעשה כזה עוד פתח סוגריים, אני חושבת שספציפית הנושא של נשים קרוב לליבן שלא יושבות פה, אין יותר הזדמנות בעולמות האימפקט לנשים מאשר לגברים, כי זה נראה לפחות מהצד שככל שנשים הן בעלות הון יותר בעולם, יש יותר השקעות אימפקט. עכשיו זו שאלה של האם זה קוזליטי, או שבמקרה קרה ככה. אבל זה נראה שגם בעולמות הקרנות הפילנטרופיות, הדור השני, ובעיקר הבנות של הדור השני של הפילנטרופים, מאוד מוכוונות אימפקט, ומנהלות ככה גם את תיקי ההשקעה הפיננסיים שלהם, וגם השילוב הזה בין הטרנד הזה והטרנד של המילניאלס, איכשהו העלה את קרנה של האימפקט. אני תוהה אם אתם רואות את זה לא רק בעולמות הפילנטרופיה הקטנה, או קרנות ההשקעה הקטנות, או גם בעולמות יותר מוסדיים.
אני חושבת שבעולם השכיר, בעצם מה שאנחנו אומרים, בואו נראה האם האימפקט של הפרויקטים הפרטיים, האם הם זה מוטמע. אז אני חושבת שכן, אני חושבת שהשיח הוא שיח שכן, יש בו גם נשים, אבל גם גברים היום. אני לא חושבת שזה שיח רק נשי, אני חושבת שזה שיח שקשור להכל. אני חושבת שמה שקורה זה דור מילניאלס, ששם באמת יש הרבה יותר נשים עם כסף שיכולות להניע את זה. בכלל כל דור המילניאלס מניע את זה לכיוון הזה, אז אני חושבת שזה שני הדברים ביחד.
אני חושבת שזה גם העניין הערכי והקיימות שכרוכה בזה, אבל גם כי יש שם מלא הזדמנויות. מאוד קל עכשיו לראות את ההזדמנות, מאוד קל לראות את המחסור בשירותים חברתיים, ולכן את ההזדמנות הנפלאה במי שיצריך להשלים את החסר, יכול לייצר ערך רב. אני חושבת שגם הפתיחות שלנו לערבב עולמות, ולקחת, כמו שסושל פייננס עשו, לקחת מעולם תוכן אחד, ולהביא את התובנות שלו לעולם תוכן אחר, אני חושבת שזה חלק מהדינמיקה שקורית, שהיא סופר חיובית.
מעולה. אז בנימה אופטימית זו של דינמיקה סופר חיובית, אנחנו נעבור לסבב בזק, שזה אומר שאלה קצרה, תשובה קצרה. מה הספר, סרט, פודקאסט, כל תצורת תוכן שאתן צורכות, שאתן ממליצות למאזינות שלנו להקשיב להן, אם אתן רוצות להיחשף בכלל לתחום הזה? להבין אותו קצת יותר, זה יכול להיות על נושא חברתי ספציפי, או על אימפקט בכלל, או על מוסדים, לא משנה.
אני הגעתי לדונלד אקונומי. הגיע הזמן, לא?
המלצה מצוינת, לגמרי.
ואני חשבתי על הספרון הקטן של סר רונלד כהן, שהוא ממש מתמצת, מקצר ונותן את הדבר. דרך אגב, גם הספר הגדול, הוא כתב ממש ספר אב קרס עם הרבה מאוד דוגמאות, שגם יכול להתאים.
שנהיה בסט-סלר כבר בכמה וכמה. כן, כן. אני חושבת שהוא כבר ניו יורק טיימס בסט-סלר, ואני חושבת שעוד אחד מהעיתונים הפיננסיים החליט עליו כבסט-סלר ל-2021. זה המלצות מעולות. איזה מיזם או ארגון או קרן שאתם מכירות מהתחום, אתם אומרות, וואו, אני ממש עוקבת אחריהם, נראה לי שמה שהם עושים זה מגניב, זה מעניין, זה מרגש.
אני גרופי של סיסיל.
הסיסיל בליליס ולעקוב אחרי אימפקט פרסט ואחרי העבודה של פיטנגו מעולה.
אני לא אספר על ואלי סקוורד, אבל אני חושבת ש-SFI, SFI עובדים מאוד יפה, עם הרבה מאוד תחומים חדשים ומגוונים, אם הם התחילו עם הסיפור של האקדמיה, היום הם עם הסיפור של הדרוזים, באמת, מגוון רחב ומאוד יפה.
נכון, וקישור בין עולמות נפלא.
לקחתן שתי דוגמאות ישראליות, בואו נסתכל החוצה לעולם, ארגונים מעניינים ששווה לעקוב אחרי מחוץ לגבולותינו.
כל מה שרונלד כהן נוגע בו.
ואני חושבת על קלוורט, שזה ארגון שהטמיע השקעות אחראיות כבר הרבה מאוד שנים, ואפשר ללמוד מהם הרבה, ויש לנו את בוסטון וולף, קומנס, שגם, זה ארגונים שנולדו כקטנים, אבל שמו לעצמם מטרה מראש, שככה הם התנהלו, ובאמת אפשר ללמוד מהם.
אז כל הארגונים והשמות של הספרים כמובן יהיו באתר, ונעבור לשאלה האחרונה, היא מאתגרת, אבל אני מקווה שתענו עליה בכנות. מה הרגל הכי לא חברתי או לא סביבתי שלכן?
לטוס.
זה כבר היה הרגל ישן, זה של פעם. אני מנסה להיות צמחונית.
שזה אומר שעוד לא, הרגל...
עוד לא, אבל אני בכיוון.
אוקיי, אז את עובדת על להפוך את הלא סביבתי לסביבתי. מצוין. תודה רבה לאלה אלקלעי, מנהלת אחריות תאגידית ב-IBI וראש שדולת הנשים, ולנוגה לב ציון אדן, מנהלת שותפה בווליו בריבוע ומנכלית גרין איי. תודה לכם ולכן שהזנתם לפרק נוסף של דאבל אימפקט. תודה מיוחדת לעידן מגדי שמפיק, לרות מואטי עוזרת ההפקה, לדניאל כהן עורכת הסאונד, ולוויתר אלעד על הפתיח והשיווק. לא יכולנו להקליט את התוכנית הזו ללא תמיכתה של קרן אדמונד רוטשילד והליווי של אימפקט ניישן, ותודה לגוגל קמפוס על האירוח. אתם מוזמנים ומוזמנות להקשיב לכל הפרקים של דאבל אימפקט באתר קרן אדמונד רוטשילד, והם זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים. באתר אפשר גם לקרוא חומרים מעניינים ולשלוח לנו בקשות ותגובות. אנא דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים בה אתם משתמשים, כדי שעוד מאזינים ומאזינות יוכלו לגלות אותנו. נשתמע בפרק הבא של דאבל אימפקט.